הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, כוח בחשוון תשע"ה, מסכת יבמות דפים ממחת וממתת. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת תולדות. ערב שבת מברכין את ראש חודש כסלב הבא עלינו לטובה. וערב ראש חודש כסלב, בשבת זו, הבאים עלינו לטובה. התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הרי נקפרת משכבה מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר רואה בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. זמננו קצר והמלאכה מרובה, ובעזרת השם יתברך, מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת. אנו ניגשים אישר אל התשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, כדי שנספיק בסייעתא דשמיא היום הזה לסיים את הפרק הרביעי ממסכת יבמות, פרק שמסתיים בדף נון עמוד א'. הנה התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דף ממזיין. שאלה ראשונה, מה לומדים מיקיר, מהמילה יקיר? התשובה, נאמן לומר זה בני בחורי וזה בן גרושה, ולחכמים אינו נאמן. שאלה שנייה, במה גוי חמור מיהודי? התשובה, בגזל גוי נהרג אפילו על פחות משווה פרוטה. שאלה שלישית, מדוע אין השווה בגוי שגזל? התשובה, דווקא ביהודי נאמר וישיב, אבל גוי הזרתו זוהי מיטתו ונהרג. שאלה רביעית, אילו מצוות ודינים הודיע נעמי לרות? התשובה, שישה דינים, תחומין, איחוד, תרייג מצוות, עבודה זרה, ארבע מיטות בית דין, ושני בתי קברות לבית דין. והשאלה האחרונה, מפני מה קשים גירים לישראל? התשובה, אוחזים מעשיהם וישראל למדים הם, ישראל נעשים עריבים עבורם, אין השכינה שורה עליהם פני שאין מיוחסין, וצריך להיזהר מהונאתם. זהו פרק השינון והחזרה המקוצר שלנו. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, כוח בחשוון תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת תולדות. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, דפים ממחת וממתת. דף ממחת להיום יום שישי ודף ממתת למחר שבת קודש, חפתת בחשוון. ערב ראש חודש כסלב תשע"ה הבא עלינו לטובה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף ממחת עמוד א', 15 שורות מתחילת העמוד במילים מתקיפלה רב פאפה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. לעיל בדף ממזיין עמוד א', הביאה הגמרא את דברי רב ששת שלמד ממה שאורו חכמים לגבי יפת תואר שנהייתה שפחה כנענית, ששחרורה וגיורה מועילים רק עם קבלת עול מצוות. למד מכך רב ששת, שכך היא דעתם גם לגבי כל שאר עבדים כנעניים. רב פאפה מקשה על ההשוואה הזו. מה תקיף לרב פאפה יקשה רב פאפה? אימור דשמת לאו לרבנן, אמור ששמעת שחכמים מורים שאין גיור בעל כורחו, זה דווקא ביפת תואר. דלא שייכה במצוות, שלא הייתה שייכת במצוות לפני שחרורה. שכשנעשתה יפת תואר שפחה כנענית, היא נשתחררה מיד, כך שלא היה לה שעות לנהוג במצוות כשפחה כנענית. אבל עבד כנעני דשייך במצוות, שכבר נהג במצוות הנוהגות בעבד, שהרי הוא שעה אצלו כמה ימים קודם ששחררו, אחי נמי, ואפילו רבנן מודו, בזה אפילו חכמים מודים שמועילה הטבלתו לשם שחרור לעשותו ישראל גמור, ואף כשאינו מקבל עליו עול מצוות, שכן, כבר היה שייך במצוות. ורב פאפה מוכיח את החילוק הזה מברייתא. דתניא, שנינו בברייתא אחד גר ואחד לוקח עבד מן העובד כוכבים ומשחררו, כלומר, בן גוי העומד להתגייר, בן עבד שנקנה מן הגוי ובא לשחררו מיד לאחר שלקחו מן הגוי והתבילו לשם עבדות, צריך לקבל עליו עול מצוות בשעת התבילה. ממה שהברייתא אומרת לוקח עבד מן העובד כוכבים משמע, אבל לוקח עבד מישראל ומשחררו, אין העבד צריך לקבל עליו עול מצוות. מני, כשיטת מי שנויה הברייתא, אי רבי שמעון בן אלעזר, אם כשיטת רבי שמעון בן אלעזר, האמר, הרי אמר רבי שמעון בן אלעזר שאפילו הלוקח עבד מן העובד כוכבים ומשחררו, נמי, גם הוא אין צריך לקבל עליו עול מצוות. שהרי רבי שמעון בן אלעזר אמר לגבי יפת תואר שאפשר לקוף אותה ולהדבילה לשם עבדות ולשחררה מיד, בלי שתקבל על עצמה עול מצוות בהדבלתה לשם שחרור. וזאת אף על פי שלא נהגה כלל במצוות לפני שחרורה. הוא הדין איפה בעבד כנעני שנלקח מעובד כוכבים, שאף על פי שלא נהג מצוות, אינו צריך לקבל עליו עול מצוות בתבילתו לשם שחרור, אלא לאו רבנן. אם כך, צריך לומר ששנויה הברייתא בשיטת חכמים הסוברים, שהקונה עבד מן העקום, צריך העבד לקבל עול מצוות כשמשחררו, כפי שמוכח ממחלוקתם של רבי שמעון בן אלעזר, ורבנן ביפת תואר. ויש מאמינה, תלמד מכך, שאף על פי שחכמים סוברים שלוקח מן העובד כוכבים, צריך העבד לקבל על עצמו עול מצוות, אבל לוקח קונה עבד כנעני מישראל, אין העבד צריך לקבל עליו עול מצוות, כי כבר היה שייך בהן קודם. וכדברי רב פאפה, שהמשחרר עבדו לאחר ששעה אצלו כמה ימים ונהג במצוות שעבד חייב בהן, מודים חכמים שאינו צריך לקבל עליו עול מצוות בתבילתו לשם שחרור. אבל אומרת הגמרא, לפי זה מתעוררת קושייה, ואלא קשיה, לפי זה הרי תהיה קשה הברייתא לאיל בדף ממזיין עמוד ב', שאומרת אחד גר ואחד עבד משוחרר, שנראה שכוונתה היא שבין גר ובין עבד משוחרר צריך לקבל עליו עול מצוות כדי להעשות ישראל. כי הרי אמרה הברייתא את המשפט הזה לאחר שאמרה שגר רגיל טובל במקווה כשהוא מקבל על עצמו עול מצוות. משמע אם כן שהמשפט הזה מתייחס לקבלת עול מצוות, כמו שהבינה הגמרא לאל בסוף דף ממזיין עמוד ב'. ובגמרא לאל ביאר רב ששת שהברייתא שנויה בשיטת חכמים, כי לפי הבנתו הם מצריכים קבלת עול מצוות בעבד המשתחרר. אבל עכשיו שרב פאפה הוכיח שגם חכמים מודים שאין צורך בכך בעבד שנהג עבדותו לזמן ביד הישראל, איך נבין את הברייתא שממנה משמע שאפילו כשהוא משתחרר באופן הזה הוא צריך תבילה? אומרת הגמרא, משיב רב פאפה, כי תניה היא לעניין תבילה תניה. כשנשנתה הברייתא היא נשנתה רק לעניין תבילה. ואומרת הברייתא, שכמו שהגר צריך תבילה להעשות ישראל, כך גם עבד שמשתחרר צריך תבילה כדי להעשות ישראל גמור. אבל לעניין קבלת מצוות, אין הברייתא משווה דין העבד המשתחרר לדין הגר. ואכן, עבד הנקנה מישראל או ששעה זמן מה אצל אדונו, אינו צריך קבלת מצוות בשעת תבילה. מסיקה הגמרא, שאף לפי רבנן, אין צריך קבלת עול מצוות בתבילת עבד משוחרר שהיה שייך במצוות, כגון ששעה זמן מה אצל אדונו שנקנה מישראל אחר. ורק כשלא היה שייך במצוות, כגון שנקנה מעובד כוכבים ולהשתחרר מיד, צריך לקבל עליו עול מצוות לדעת חכמים. ולגבי התבילה הראשונה שעל ידה נעשה עבד כנעני, אומר רשי שגם לדעת חכמים התבילה כשירה גם בלא קבלת עול מצוות. יש שחולקים ואומרים שלדעת חכמים אינו נעשה עבד כנעני גמור עד שמקבל על עצמו עול מצוות מרצון בשעת התבילה. ואף לדעת רבי שמעון בן אלעזר שהוא נעשה עבד כנעני בתבילה בלי קבלת עול מצוות, שהרי הוא אומר שאפשר להדביל את היפת תואר לשם שפחות ללא קבלת מצוות, אסרו חכמים להדבילו כך שלא יכשיל את רבו באיסור והיתר, מכיוון שאינו מקבל על עצמו עול מצוות, וגם משום שאין זה טוב לחייבו במצוות, מכיוון שאינו חפץ לקיימן. אז אחרי שהתבהר דין יפת תואר, מביאה הגמרא ברייתות המבארות את הפסוקים שנאמרו בהקשר הזה, ואת המעשים שמצריך הכתוב לעשות לפני לקיחתה לאישה. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כתוב בתורה בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ב, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. רבי אליעזר אומר, ועשתה פירושו שתקוץ את ציפורניה, ואף שבקציצת ציפורניה אינה מנבלת את עצמה, בכל זאת גזירת הכתוב היא שתעשה כך. ואילו רבי עקיבא אומר, פירושו שתגדיל או תגדל את ציפורניה. מקורו של רבי אליעזר, אמר רבי אליעזר, נאמרה עשייה בראש של היפת תואר, כלומר נאמר לעשות פעולה בראשה של היפת תואר, כפי שנאמר וגילחה את ראשה, ונאמרה עשייה בציפורניים, כפי שנאמר ועשתה את ציפורניה, אם כן מקישים ומשווים בין שניהם. מה להלן לגבי הראש, הפעולה היא העברה של השיער, דהיינו גילוח, אף כאן לגבי ציפורניים, הפעולה היא העברה, דהיינו קציצת הציפורניים. ולא רבי עקיבא דורש מה הקש הזה להפך, רבי עקיבא אומר, נאמר עשייה בראש ונאמר עשייה בציפורניים. מקישים ומשווים ביניהם, מה להלן לגבי הראש הפעולה, דהיינו גילוח הראש היא ניבול שמכער אותה. אף כאן בעניין הציפורניים הפעולה היא ניבול שמכער אותה, והיינו גידול הציפורניים שתהיינה ארוכות מדי. מביאה הברייתא סיוע להבנת רבי אליעזר בלשון עשייה האמורה כאן. וראיה לדברי רבי אליעזר מהפסוק בספר שמואל ב' פרק י' פסוק רפי, נאמר שמה ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו. מפיבושת לא טיפל בגופו בצערו על צרת המלך דוד שגלה מירושלים מחמת מרידתו של אבשלום בנו. כשחזר דוד לירושלים לאחר מות אבשלום, בא מפיבושת לקראתו כשעודנו במצב הזה. נשאלת השאלה, מהי עשייה, מה הפירוש עשייה בפסוק הזה בשמואל ב'? התשובה היא העברה, היינו שלא קיצת את ציפורני רגלה ולא סידר את שפמו בגילוח כדברי רבי אליעזר. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא דנה בפסוק הבא בעניין עייפת תואר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ג, ובכתה את אביה ואת אמה. מחלוקת תנאים בפירוש אביה ואמה. רבי אליעזר אומר, אנחנו בדף ממחת עמוד ב', רבי אליעזר אומר, פירוש אביה, אביה ממש. ופירוש אמה, אמה ממש. דהיינו, היא בוכה על שהופרדה מאביה ואמה. התורה ציוותה שניתן לזמן לעשות כן, כדי שבזה ישקטו צערה וגעגועיה ותסכים עם המציאות החדשה שלה, ותדבק באיש הזה שלקחה. כך מפרש הרמב"ן על התורה. אילו רבי עקיבא אומר, אביה ואמה זו עבודה זרה, היינו, היא בוכה על שמכריחים אותה לעזוב את דתה ולהתייהד בעל כורחה, כדי שעל ידי הבכי ישקוט צערה להיותה מוכרחה לעזוב את דתה ולהתייהד, ותעקר קצת מליבה העבודה זרה שלה. המחלוקת שבין רבי אליעזר לרבי עקיבא נוגעת רק לפירוש הפסוק. אין ביניהם נפקמין על ההלכה, אבל יש לומר שאכן יש ביניהם כן נפקמינה במקרה שכבר מתו הורי השבועיה ונתגיירו. לפי רבי אליעזר אינה צריכה להתאבל במקרים האלו כדי להיות מותרת לו, ולפי רבי עקיבא היא צריכה להתאבל ורק אחר כך היא תהיה מותרת לו. כך תוספות בדיבור המתחיל רבי אליעזר אומר. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן הוא אומר בעניין עובד עבודה זרה בספר ירמיה פרק ב' פסוק זך, אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתנו. הרי שעובדי עבודה זרה מכנים את העבודה זרה בשם אבי ואמי. ממשיכה הברייתא לדון בפסוק, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ירח אומרת הגמרא 30 יום. כי סתם חודש הוא 30 יום. כך תוספות בדיבור המתחיל ירח 30 יום. והיינו שהיא צריכה לבכות ולהתאבל על אביה ועל אמה 30 יום כדי להיות מותרת לו אחרי כן. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, היא בוכה 90 יום, שכן ירח פירושו 30 יום. המילה ימים שנראית מיותרת מוסיפה עוד 30 יום, כמו הירח הקודם. מה שכתוב אחר כך ואחר כן מוסיף 30 יום נוספים כראשונים. כלומר, המשמעות של ואחר כן אינה מיד לאחר הזמן הנזכר, אלא משמעותה מאוחר יותר. ומכיוון שהתורה סתמה ולא הגדירה את הזמן הנוסף, ראוי לומר שהוא זמן נוסף כשיעור הזמן הנזכר לפניו, דהיינו 30 יום. וה-90 יום שנאמרו כאן הם גזירת הכתוב השייכת גם במקרים שאין דין פרישה משום הבחנה, ועוד שדין הבחנה הוא רק מדי רבנן. אם כן לדעת רבי שמעון בן אלעזר, היא בוכה 90 יום. מה תקיף לה רבינה? מה כשעל כך רבינה? אימה, אמור כך, ירח פירושו 30 יום, ימים מוסיף עוד 30 יום, היינו 60 יום, מה שכתוב אחר כך את המילים ואחר כן, זה מוסיף עוד מספר ימים כהני, כמו אלה המוזכרים לאל, היינו עוד 60 יום, ובסך הכל 120 ימים. כלומר, לפי דבריך שהמילים אחר כן אינו מיד אלא מאוחר יותר, אי לפי זה, כאן התורה הגדירה את הזמן הנוסף באומרה אחר כן, כלומר לאחר זמן, בשיעור הזמן הנזכר לפני כן. והרי הזמן הנזכר לפני כן זה 60 ימים. נמצא איפה שהפסוק מצריך 120 ימים לבכי לפני שתהיה מותרת לו. אומרת הגמרא קשיא, אכן זה קשה. חוזרת הגמרא לדיון בעניין עבדים כנעניים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא מקיימין מותר להחזיק בעבדים שאינם מלין. אלו הם דברי רבי ישמעאל, כלומר, עבדים שלא התגיירו גיירות של עבד כנעני. כי למדנו לאל עבד נעשה עבד כנעני במילה וטבילה ואז הוא חייב במצוות כאישה. בכל הסוגיה הלשון הזו שלא נימול משמעותה היא שהעבד לא נתגייר במילה וטבילה גיירות של עבדות. לדעת רבי ישמעאל, מותר להחזיק בעבד כנעני אף אם לא נימול, אם לא נתגייר. ובהמשך מובאת הראיה שלו מן הפסוק. רבי עקיבא אומר, אין מקיימין, אין מחזיקים עבדים שאינם מלין. ואת ההלכה הזו למד רבי עקיבא ממה שציווה הקדוש ברוך הוא את אברהם למול את עבדיו ובכך לגיירם. החזקתם בלא מילה היא ביטול המצווה. אמר לרבי ישמעאל לרבי עקיבא, הרי הוא אומר נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ב, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות וינפש בין עמתיך. פסוק הזה מדבר על עבד שלא נימול, ומצווה על האדון שעבד זה לא יעשה מלאכה בשבת. ואף על פי שעבד כזה בוודאי אינו מחויב בעצמו לשמור שבת, מצווה הפסוק את אדוניו על שביתתו ממלאכה בשדה, או על כל פנים שלא יעשה עבד מלאכה עבור האדון, שאף על פי שלבקש מנוכרי לעשות מלאכה בשבת עבור ישראל אסור רק מדרבנן, בעבד שאינו נימול, יש בכך איסור מן התורה. וממה שהכתוב מצווה כיצד לנהוג בעבד כזה בשבת, נמצאינו למידים שמותר להחזיק בו. אם כן אומר רבי ישמעאל לרבי עקיבא, יש ראיה לדבריי. כאילו היה אסור להחזיק בעבד שלא נימול, היינו שלא נתגייר, ודאי הפסוק לא היה מדבר על ההתנהגות עמו בשבת. אם כן, לדעת רבי ישמעאל מהפסוק הזה, יש ללמוד שמותר לקיים עבד שלא נתגייר, וממילא, צריך לומר שהמצווה למול אותם ולגיירם נאמרה רק בעבד המתרצה למול, ולכן אם אינו רוצה להתגייר, מותר להחזיק בו. אמר לי, עונה לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, בלוקח עבד בין השמשות, מדובר שהוא קנה עבד בין השמשות של ערב שבת, ולכן לא הספיק למולו לפני כניסת השבת, בזה הכתוב מדבר, שמכיוון שאי אפשר למולו בשבת, מותר לקיימו בלא מילד אחרי השבת. במקרה כזה, אסר הכתוב בעבד שלא נימול, לעשות מלאכה. מביאה הגמרא, מהו המקור להבנת הברייתא שהביאה את הפסוק וינפש בין עמתיך, שאכן מדובר בעבד ערל לעבד שאינו נימול. אומרת הגמרא דכולי עלמא, לדברי הכל, רבי ישמעאל ורבי עקיבא מיעט, על כל פנים הפסוק וינפש בין עמתיך, בעבד ערל כתיב. שניהם הסכימו שמדובר פה בעבד שלא נימול. מהי משמע? מניין משמע כך? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא אחרת. מה שכתוב וינפש בין עמתיך, בעבד ערל הכתוב מדבר. אתה אומר שהכתוב מדבר בעבד ערל, או אינו מדבר אלא בעבד מהול? התשובה היא, כשהוא אומר במקום אחר, בספר דברים פרק ה' פסוק י' למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, הרי דין שביתת עבד מהול אמור. עבד מהול, דהיינו שהתגייר, חייב בדיני שבת מצד עצמו, ומוסיפה התורה שחובת שביתתו מוטלת גם על אדוניו, שהוא מצווה למונעו מעשיית מלאכה אפילו לצורך העבד עצמו. האם כן, מה אני מקיים, במה שאני מעמיד את הכתוב וינפש בין עמתיך? בעבד ערל, עבד שלא מעלו אותו. הפסוק מסיים וינפש בין עמתיך והגר, והברייתא מפרשת מהו סוג הגר שמדובר בו כאן. והגר, אומרת הגמרא, אמור בפסוק, זה גר תושב. גר תושב זה נוכרי שקיבל על עצמו ברבים שלא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא עדיין אוכל נבילות. וצריך להזכיר ולציין שבמסכת עבודה זרה דף סמכדלת עמוד ב' נחלקו תנאים בהגדרת גר תושב. רבי מאיר סובר שהוא מקבל על עצמו רק שלא לעבוד עבודה זרה. חכמים סוברים שהוא מקבל על עצמו כל שבע מצוות בני נוח. ואחרים סוברים שהוא מקבל על עצמו כל המצוות חוץ מאיסור נבילות. קבלת מצוות אלו מתירה לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל, ולכן הוא נקרא גר תושב. כך הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ד הלכה ז'. רש"י מבאר שהפסוק המובא כאן מלמד שגר תושב נאסר גם בעשיית מלאכה בשבת, מכיוון שמחלל שבת הוא כעובד עבודה זרה. מדברי רש"י משמע שהגר תושב עצמו נאסר במלאכה בשבת. אבל ראשונים אחרים חולקים על רש"י ומוכיחים שלא רק שאינו חייב לשבות בשבת, אלא אף הוא אסור לעשות כן. ולדעתם הציווי בפסוק אינו על הגר תושב עצמו, אלא על הישראל שלא יעשה מלאכתו בשבת על ידי הגר תושב, בדומה לדין עבד שלא נימול. שואלת הברייתא, אתה אומר שזה גר תושב, או אינו מדבר אלא בגר צדק, בגר גמור? התשובה היא, כשהוא אומר בספר דברים פרק ה' פסוק י' ויום השביעי שבת לא תעשה כל מלאכה וגרך אשר בשעריך, הרי גר צדק אמור בפסוק הזה בכלל החיוב בדיני שבת. מה אני מקיים והגר? זה גר תושב. מביאה הגמרא הוראה נוספת בעניין עבד שלא נימול. אמר רבי יהושע בן לוי, הלוקח עבד מן העובד כוכבים, קונה עבד מן העובד כוכבים ולא רצה העבד למול, האדון מגלגל עמו עד 12 חודש. במשך 12 חודשים אלו האדון צריך להטעימו דברי תורה, כדי שירצה להיכנס תחת כנפי השכינה. ואף על פי שליל בדף ממ"ז עמוד ב' למדנו שלפי רבי שמעון בן אלעזר, ואולי גם לפי חכמים, גם אם גיירו את העבד לשם עבדות, בעל כורחו הגיירות חלה ומתחייב במצוות שהאישה חייבת בהן. בכל זאת אומר רבי יהושע בן לוי, שאם אינו רוצה להתגייר, האדון מגלגל עמו עד 12 חודש כדי שיסכים להתגייר, ואינו מגיירו מיד בעל כורחו. סיבת הדבר, משום שאף אם גיור בעל כורחו של עבד כנעני מועיל, מדרבנן אסור לגיירו שלא מרצונו, משום שאם העבד אינו מקבל עליו עול מצוות מרצון, הוא עלול להכשיל את אדונו בעניין איסור והיתר, כגון מאכלות אסורות. ועוד, שאין ראוי לחייב אדם במצוות כשאין דעתו לקיים אותן. אם לאחר 12 חודש עדיין לא מל, חוזר האדון ומוכרו לעובדי כוכבים ואסור לו לעקבו אצלו יותר. דנה הגמרא בדין הזה, אמרו הרבנן קמי דרב פאפה, התלמידים אמרו את ההוראה הזו לפני רב פאפה ושאלו כמן, כשיטת מי נאמרה ההוראה הזו? דלא כשיטת רבי עקיבא, כנראה לא כשיטת רבי עקיבא. דהי רבי עקיבא, אם זוהי שיטת רבי עקיבא, האמר רבי עקיבא, אין מקיימין עבד שלא נימול אפילו יום אחד. ואילו רבי יהושע בן לוי אומר שמגלגל עמו עד 12 חודש, עד 12 חודש הוא משכנע אותו להתגייר. אמר לו רב פאפה, ישיב להם רב פאפה, אפילו תימה רבי עקיבא. ניתן לומר שדברי רבי יהושע בן לוי נאמרו אפילו כשיטת רבי עקיבא. אני מילי איך דלא פסקה למילתי. דברים אלו שעשה רבי עקיבא להחזיק בעבד שלא נימול נאמרו רק איכן שלא פסק מדרכו הקודמת, היינו שלא קיבל על עצמו מעולם להתגייר. אבל איך דפסקה למילתי? איכן שפסק מדרכו הקודמת, היינו שבשעת קנייתו הסכים להתגייר ואחר כך חזר בו? פסקה הרי הפסיק מדרכו הקודמת והסכים להתגייר. ולכן במקרה כזה גם לדעת רבי עקיבא, האדון יכול להחזיק בו עד 12 חודש, מפני שבמקרה כזה יש יותר מקום לצפות שלבסוף יחזור ויסכים להתגייר. כלומר, אף על פי שרבי עקיבא סובר שמן התורה אסור להחזיק בעבד שלא נימול, הוא מודה שאפשר להחזיק בו כל זמן שיש מקום לצפות שלבסוף יחזור ויסכים לימול. זמן זה הוא עד 12 חודש. אם בתוך זמן זה לא חזר בו והסכים לימול, אין לצפות יותר שיעשה כך. כעת רב זביד מקשה על תשובת רב פאפה. אמר רב כהנה, אמרית לשמע, אתה אמרתי את השמועה הזו של רב פאפה, שאמר שאף לפי רבי עקיבא במקרה שקיבל על עצמו להתגייר וחזר בו אפשר להחזיק בו לזמן מסוים, אמרתי את הדברים הללו כמי דרב זביד מן הארדה, לפני רב זביד מן הארדה, ואמר לי, והוא שאל, אי אחי, אם כן שרבי עקיבא מתיר להחזיק בעבד כזה? כי כאמר לי כשישיב רבי עקיבא לרבי ישמעאל שהפסוק העוסק בעבד שלא נימול מדבר בלוקח עבד בין השמשות, שמדובר שקנו את העבד בין השמשות בערב שבת ולא הספיקו למול אותו לפני כניסת השבת. זוכרים? בברייתא לאל מובא שרבי ישמעאל הקשה לרבי עקיבא מפסוק שממנו משמע שמותר להחזיק בעבד שלא נימול, ורבי עקיבא השיב לו שמדובר בפסוק על עבד שלא היה אפשר למול אותו לפני שבת, כי הוא נקנה בערב שבת בין השמשות, ולכן החזקתו באותה שבת מותרת. למה רבי עקיבא צריך להשיב לרבי ישמעאל כך? לישני לי, היה לו להשיב לרבי ישמעאל שהפסוק מדבר בעבד שקיבל עליו להתגייר וחזר בו, שאז מותר להחזיקו במשך זמן מסוים. ומזה שרבי עקיבא לא השיב לו כך, מוכח שגם במקרה כזה סובר רבי עקיבא שאסור להחזיק בעבד כלל. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, חד המטרי טעמי כאמר, רבי עקיבא אמר ביאור אחד בפסוק מתוך שניים אפשריים, כלומר, אכן רבי עקיבא סובר את הדין הזה שאמר אף פאפה לדעתו, ויכול היה להשיב לרבי ישמעאל על פיו, אבל הוא בחר תשובה אחרת מפני שתי תשובות אפשריות. מביאה הגמרא עוד מצב שבו מותר להחזיק בעבד שלא נימול. שלח רבין משמי דרבי אלי. שמעתי בשם רבי אלי וכל רבותיי אמרו לי דין זה משמו. איזו עבד הרל שמותר לקיימו, זה עבד שלקחו רבו על מנת שלא למולו. כלומר, לפני המחירה התנה המוכר עם הקונה שהוא מוכר אותו על מנת שלא לגיירו. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה. אמרו התלמידים את ההוראה הזו לפני רב פאפה ושאלו כמן כשיטת מי נאמרה ההוראה הזו? דלא כרבי עקיבא, כנראה לא כשיטת רבי עקיבא. דהי כרבי עקיבא, האמר הרבי עקיבא אומר שאין מקיימים עבדים שלא נימולו. ובפשטות גם במקרה שלקחו רבו על מנת שלא למולו שייך טעם האיסור שאמרנו לדעת רבי עקיבא. אמר לו רב פאפה, הישיב להם רב פאפה אפילו תימה רבי עקיבא. אפשר לומר שהוראת רבי אלי נאמרה אפילו כשיטת רבי עקיבא. הני מילי איך דלא אתני בהדי, הדברים הללו שעשה רבי עקיבא להחזיק בעבד שלא נימול שייכים רק איכן שלא יתנה המוכר עם הקונה שלא ימול אותו. אבל איך דאתני? אתני. אבל איכן שיתנה עמו, מועיל התנאי וגם רבי עקיבא מודה שאפשר להחזיק בעבד. והמצווה למול את העבדים מתייחס רק לסתם עבד שלא נקנה על מנת שלא למולו. כעת רב זיד מקשה על תשובת רב פאפה הזו. אמר רב כהנא, אמרית לשמעת כמי דרב זביד מן הארדה, אמרתי את השמועה הזו של רבי אלי לפני רב זביד מן הארדה, ואמר לי, אי אחי, אם כן, שרבי עקיבא מתיר להחזיק עבד שלא נימול כשיתנה מוכר עם הקונה שלא ימולו אותו? כי כאמר לי כשישיב רבי עקיבא לרבי ישמעאל שהפסוק העוסק בעבד שלא נימול, מדבר בלוקח עבד בין השמשות, כשקנה את העבד בין השמשות בערב שבת ולא הספיק למולו לפני כניסת השבת, לישני ליה, היה רבי עקיבא צריך להשיב לרבי ישמעאל שהפסוק מדבר בעבד שיתנה המוכר עם הקונה שלא ימולו אותו. מזה שרבי עקיבא לא תרץ את זה, מוכח שגם במקרה כזה סובר רבי עקיבא שאסור להחזיק בעבד. משיבה הגמרא ולטעמך לפי סברתך אתה רב זביד, שרבי עקיבא אוסר להחזיק בעבדים שלא נימולו אף כשיתנה המוכר על כך, עדיין קשה לשני ליח. רבי עקיבא היה יכול להשיב לרבי ישמעאל בהעמדת הפסוק במקרה ההוא, המוזכר לאל שבו הסכים הגר להתגייר וחזר בו, כי הרי לאל נאמר שאם העבד הסכים להתגייר וחזר בו, מודה רבי עקיבא שאפשר להחזיק בו עד 12 חודש. ולמרות שבתחילה רב זביד הקשה גם על זה, רב כהנא ידע שלבסוף קיבל רב זביד את הדבר. למה הוא לא ישיב כך? על כורחה, חד מטרי ותלת העמי, כאמר. רבי עקיבא עמדו בפניו 2-3 תשובות אפשריות, והוא נקט באחת מהן. כלומר, הרי רב זביד מודה שרבי עקיבא היה יכול להעמיד את הפסוק בעבד שהסכים להתגייר וחזר בו. נמצא איפה? שכשרבי עקיבא השיב לרבי ישמעאל שבפסוק מדובר בעבד שנקנה סמוך לבין השמשות של ערב שבת, הוא לא השיב לו את כל התשובות האפשריות, אלא הוא בחר באחת מהן. אז כמו כן ניתן לומר שאומנם רבי עקיבא היה יכול להשיב לו תשובה שלישית, שמדובר בפסוק בעבד שיתנו עליו בשעת הקניין שלא ימולו אותו, ומה שאינו מתרץ כן לרבי ישמעאל לא מוכיח עדיין את ההפך. אם כן, לסיכום, רבי עקיבא סובר שכשקונה עבד בתנאי שלא ימולו אותו מותר להחזיק בו בלי הגבלה, אבל כשלא קנו אותו בתנאי הזה אסור להחזיק בו כלל, אלא אם הסכים העבד להתגייר וחזר בו, שאז מגלגל אם הוא מנסה לשכנע אותו האדון 12 חודש שיתגייר. אבל גם בשני המקרים הללו שהעבד נקנה בתנאי שלא ימולו אותו שהסכים למול וחזר בו, מותר להחזיק בו רק אם הוא מקבל עליו להיות גר תושב, דהיינו שמקבל על עצמו 7 מצוות בני נוח. אבל אם אינו מקבל על עצמו לפחות את המצוות הללו, אסור להחזיק בו בכל אופן. אבל מכיוון שלא שייך להיות גר תשב, אלא בזמן שהיובל נוהג, לכן בזמן הזה שהיובל אינו נוהג, אסור להחזיק בעבד אפילו כשהוא מותר לפי דין מדינה, אלא אם העבד מתגייר מרצונו. כך הרמב״ם בלכות מילה, פרק א', הלכה ו'. מביאה הגמרא הוראה קשורה לכך. יתיב רב חנינא בר פפי ורבי עמי, ורבי יצחק נפחה, הקילעא דרבי יצחק נפחה. רב חנינא בר פפי ורבי עמי ורבי יצחק נפחה ישבו על המרפסת של רבי יצחק נפחה ויתבי וכאמרי, כשישבו, אמרו את המעשה הבא. עיר אחת הייתה בארץ ישראל ולא רצו עבדיה למול, וגלגלו עמהם אדוניהם, תושבי העיר, עד 12 חודש, ואף לאחר הזמן הזה לא קיבלו עליהם העבדים למול. ולכן חזרו ומחרום לעובדי כוכבים. שואלת הגמרא כמן, כפי שיטת מי נהגו כך? הגמרא כבר לעיל אמרה בשם רבי יושע בן לוי שכך צריך לעשות, אבל יש מחלוקת תנאים אם הקולה הזו אמורה גם על ארץ ישראל, כמו שמובא בברייתא להלן, והמעשה הזה היה בארץ ישראל. משיבה הגמרא, כמו מי נהגו? כי היי תנא, כשיטת התנא הזה. דתניא, שנינו בברייתא, לוקח עבד מן העובד כוכבים, יהודי קנה עבד מן העובד כוכבים ולא רצה העבד הזה למול, מגלגל עמו עד 12 חודש. מנסה האדון לשכנע אותו במשך 12 חודש שימול ויתגייר. לא מל העבד כעבור 12 חודש, חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, אין משאין אותו את העבד שאינו רוצה למול בארץ ישראל מפני הפסד טהרות, שיתמה את התרומות. איך יתמה? חכמים גזרו תומת זב על העובד כוכבים שהיא מיגה בטהרות כגון תרומה, יתמה אותם. מטעם זה עושה רבי שמעון בן אלעזר להחזיק בארץ ישראל שבה מצויה תרומה דאורייתא, עבד שלא נימול. ומדברי רבי שמעון בן אלעזר אנו למדים שתנא קמא מתיר החזקת עבד שלא נימול ל-12 חודש, מתיר כן גם בארץ ישראל. נמצא איפה שתושבי ארץ ישראל שנהגו להקל בכך, נהגו כתנא קמא. אף על פי שלאל בדף ממ"ז עמוד ב' נאמר שרבי שמעון בן אלעזר סובר שאפשר לגייר עבד גיירות של עבדים אף בעל כורחו, רבי שמעון בן אלעזר לא מציע לעשות זאת כאן, מכיוון שאף על פי שגיור כזה מועיל, בכל זאת אסור מדרבנן לעשות זאת. ובעיר הסמוכה לספר, בעיר הסמוכה לגבול שבין ישראל לחוץ לארץ, אף לדעת הנקמה אין משין אותו את העבד כל עיקר מחשש שמה ישמע דבר הנוגע לביטחון ישראל, וילך ויאמר לחברו עובד כוכבים, ויבואו ישראל לידי סכנה. כלומר, בסתם עיר בארץ ישראל אין משין אותו אפילו 12 חודש מפני הפסד טהרות, אלא הוא מוכרו כשימצא לו קונה, אבל בעיר הסמוכה לספר בארץ ישראל, אין משין אותו כל עיקר, ראינו אפילו זמן מועט, עד שימצא קונה משום הסכנה שבדבר. חוזרת הגמרא לעניין גיירים, תניא, אמר בברייתא רבי חנניה בנו של רבן גמליאל אומר, מפני מה גיירים בזמן הזה? לאחר החורבן הם מעונין ואיסורים באים עליהם לעתים קרובות, ועל ישראלים שאינם גרים שמעונים ואיסורים באים עליהם אין לשאול את השאלה הזאת, שכן הם נאנשים אף על עוון אבותיהם כשהם עושים כאבותיהם. אבל למה על הגרים בזמן הזה באים ייסורים? מפני שלא קיימו שבע מצוות בני נוח בעודם עובדי כוכבים, וכל זמן שהיו עובדי כוכבים לא נענשו, כי עונשם היה גנוז להם לעתיד לבוא. אבל כשהם מתגיירים, מקדימים לענישם בעולם הזה כדי למרק את עוונם לפני הגיעם לעולם הבא. כך רש"י בדיבור המתחיל שלא קיימו זין מצוות. רבי יוסי חולק ואומר, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי הוא דומה לתינוק שזה עכשיו נולד ואינו נענש על העבר. ובאמת גם תנא קמא סובר שגר שנתגייר נחשב כקטן שנולד, כפי שמוכח מהדין, שמן התורה אין לו דין קורבה למשפחתו הקודמת לעניין נישואי קרובים. אבל לדעת רבי יוסי, ההגדרה הזו היא סיבה גם לכך שלא יענש בידי שמיים על עוונותיו הקודמים. אלא לפי רבי יוסי, מפני מה הם מעונין? אלא לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצוות כישראל ואינם שומרים מצוות כראוי. דעה שלישית, אבא חנן אומר משום רבי אלעזר, גרים מעונין לפי שאין עושים את המצוות מאהבה, אלא מיראה. דעה רביעית, אחרים אומרים גרים מעונים מפני ששיעו עצמם להיכנס תחת כנפי השכינה. ודאי שאין חיוב על נוכרי להתגייר, אף על פי כן לדעת אחרים יש על הנוכרי שגילה את האמת תביעה, על שכשגילה את האמת לא יזדרז להיכנס תחת כנפי השכינה. על זאת מתייסר הגר, אף על פי שגר שנתגייר הוא כקטן שנולד ואינו נענש על עבירות קודמות. מביאה הגמרא הוכחה מהמקרא לדעה הזו. אמר רבי אבאו ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי חנינה, מהי קרא, מהו הפסוק שממנו נלמד העניין הזה? נאמר במגילת רות פרק ב' פסוק י' ב', ישלם השם פועלך, ותהי משכורתך שלמה מאם השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות. את הברכה הזו בירך בועז את רות, על אשר באה לחסות תחת כנפי השם, כלומר להתגייר. המילה בת נראית כמיותרת, שהרי היה אפשר לכתוב אשר חסית, אם כן משמעותה אשר מיארת לחסות. והנה מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בתחילת דף ממתת. אחרי שדנה המשנה הקודמת בדף ממדלת עמוד א' במחלוקת רבי עקבא וחכמים, עם הולד של נושא חלוצתו וקרובת חלוצתו וממזר, מביאה המשנה את המחלוקת היסודית בעניין הגדרת ממזר, שעליה מבוססת המחלוקת הראשונה. שואלת המשנה בתחילת דף ממתת, איזה הוא ממזר? עונה המשנה, כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, כל הנולד מקורבה שיש עליה איסור, לא יבוא. ואפילו אם אין על ביה זו עונש קרת, אלו הם דברי רבי עקיבא. דוגמה של הקורבה הזו, אנוסת אביו, שאסורה עליו משום קורבתו לאביו. ואיסורה הוא בלב של ולא יגלה כנף אביו שאין עליו עונש קרת. דוגמה נוספת היא חלוצתו שגם היא קרובת אשת אחיו, ואסורה לו באיסור לב של לא יבנה שאין עליו עונש קרת. שיטה שנייה אומרת המשנה, שמעון התימני אומר, ממזר הוא הנולד מכל מעשה ביה שחייבים עליו קרת בידי שמיים, וההלכה כדבריו. לפי שמעון התימני אין ממזר אלא כתוצאה מביאת איסור חמורה שחייבים עליה קרת, ולכן הולד ממי שנושא את חלוצתו אינו נחשב ממזר. שיטה שלישית, ורבי יהושע אומר, ממזר הוא רק הנולד מכל מעשה ביה שחייבים עליו מיתת בית דין. לוין שחייבים עליהם מיתת בית דין כגון הבעל אשת איש, הבעל אמו וכדומה, שהם חמורים יותר מלוין שחייבים עליהם קרת. נמצא שרבי יהושע הוא המקל ביותר, ולדעתו אין ממזר אפילו מחייבי קריטות, שהרי אינם אנושים מיתת בית דין. מביאה המשנה סיוע לשיטת רבי יהושע. אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכך כתוב בה, איש פלוני הוא ממזר מפני שנולד מאיסור אשת איש. מגילה זו היא ראיה לקיים את דברי רבי יהושע. כמובן שהסיום הזה לקיים את דברי רבי יהושע אינם מדברי המגילה, אלא מוסב על דברי המשנה להיל. עוברת המשנה לדון באיסור אחות אשתו. אשתו שמתה מותר באחותה, אף על פי שאחות אשתו אסורה עליו משום ערווה, איסור זה קיים רק בחיי אשתו. אבל לאחר מותה, אחותה מותרת לו. דין זה מבואר בפסוק בספר ויקרא פרק חי פסוק חי, ואישה אל אחותה לא תיקח בחייה. ממשיכה המשנה ואומרת, גרשה ומתה לאחר הגירושין, מותר באחותה. הדין הזה מובן מאליו מהדין הקודם, אבל החידוש בדין הזה הוא המשמעות היוצאת ממנו, שאחותה אינה מותרת לו אדמות אשתו, אף על פי שכבר גרשה. אם לאחר שגירש את אשתו הלכה וניסית לאחר, ומתה אחר הנישואין השניים, מותר באחותה. גם כאן החידוש הוא המשמעות היוצאת מזה, שאחות אסורה אדמות אשתו, אף על פי שאשתו כבר נישאה לאחר, ונאסרה לשוב לבעלה הראשון לעולם. דינים דומים מביאה המשנה בנוגע לבנתו ולחלוצתו, כהשלמה לדין חלוצתו וקרובת חלוצתו שאמרה המשנה לעיל בדף ממד עמוד א'. אומרת אצלנו המשנה בדף ממד עמוד א', יבנתו שמתה מותר באחותה, כמו שמותר באחות אשתו לאחר מותה. חלץ לה ומתה אחר החליצה, מותר באחותה. כלומר, אף על פי שקרובות חלוצתו אסורות עליו מדי רבנן, אחותה מותרת לאחר מות חלוצתו, כמו שאחות גרושתו מותרת לו אחר מות גרושתו. מסיימת המשנה ואומרת, אם לאחר שחלץ לה ניסית לאחר ומתה, מותר באחותה. גם כאן החידוש הוא המשמעות היוצאת מזה שהאחות אסורה לפני מות חלוצתו, אף על פי שכבר נישאה לאחר. זוהי המשנה שלנו בדף ממת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מהו המקור להוראת רבי עקיבא, שהממזר הוא בן של הבעל אישה אסורה עליו בלא יבוא מחמת קורבה. מה הייתה מדי רבי עקיבא, שואלת הגמרא? עונה הגמרא דכתיב, כתוב בספר דברים פרק חף ג' פסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. כוונת הפסוק היא שכנף שראה אביו לא יגלה. לשון ראייה היא לשון נקייה עבור תשמיש, וכנף הכוונה דבר מחוסה ונסתר. והכוונה איפה שהפסוק מדבר על אישה שאביו בא עליה. וסבר לה, סובר רבי עקיבא, כי רבי יהודה דאמר לקמן בדף צד זין עמוד א', שבאנוסת אביו הכתוב מדבר, כי אין לומר שמדובר באשת אביו, שכן זו כבר הוזכרה בתחילת הפסוק, אלא ודאי מדובר באישה שאביו בא עליה בלא נישואין. דהוויה לה חייבי לוין שיאסורה עליו באיסור לו שאין בו קראת. וסמיך לי, סמוך לפסוק זה נאמר, לא יבוא ממזר בקעל השם. וצריך לציין שבין פסוק זה לפסוק הקודם, כנף אביו, כתוב לו יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקעל השם. אף על פי כן, שני הפסוקים המובאים בגמרא נחשבים סמוכים, שמכיוון שאנשים אלו פצוע דקה וקרות שופחה אינם יכולים להוליד, הם אינם יכולים לעשות ממזרים. מכיוון שפסוק זה אינו שייך לדיני ממזרות, אין הוא נחשב הפסק בין הפסוק שלפניו והפסוק שאחריו. כך תוספות, בדיבור המתחיל הוא כתיב, לא יבוא ממזר. על מה אומרת הגמרא, מהני הווי ממזר. מסמיכות זו אנו למדים שוולדה נולד מביה על נשים אלו כגון אנוסת אביו נחשב ממזר. ומכיוון שנשים אלו אסורות משום קורבה ויש בהם רק איסור לב, נמצאנו למדים שממזר וולדה נולד מביה אסורה משום קורבה ויש בה איסור לב. אז הגמרא ביירה את המקור לדעת רבי עקיבא כפי שהיא מובעת במשנתנו. אבל לתנאים אחרים, יש שיטה אחרת בדעת רבי עקיבא. כעת מבארת הגמרא את המקור לדעת רבי עקיבא לפי התנאים הללו. אומרת הגמרא הוא לרבי סימאי, לפי רבי סימאי, דמרבה שער חייבי לוין, דלו דישאר, הכולל בתוך הנשים שלפי רבי עקיבא, ולדן ממזר אף את אלו האסורות בלו שלא מחמת קורבה, ולפי רב ישבב, דמרבה בתוך הנשים שלפי רבי עקיבא, ולדן ממזר, אפילו חייבי עשה, אפילו אותן שאסורות בלב הבא, מכלל עשה, מהו המקור להוראת רבי עקיבא? כלומר, המקור שמובא לאל בו מדובר על הנוסת אביו, מלמד רק לגבי איסורים אדומים לנוסת אביו, דהיינו איסורי לב שמחמת קורבה, אבל אין ללמוד ממנו שאר איסורים, כגון איסורי לב שלא מחמת קורבה, ואיסורים הנלמדים מתוך עשה, משיבה הגמרא נפקא ליה ולפי שיטתם הלימודו, מי ולא, שמיותר בפסוק לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. כלומר, התורה יכלה לכתוב, לא ייקח איש את אשת אביו, לא יגלה כנף אביו. תוספת אביו במילה ולא, באה ללמד סוג איסור נוסף הנכלל בפסוק הסמוך, לא יבוא ממזר בקהל השם. לפי רבי סימאי, סוג האיסור הנוסף הוא חייבי לוין שלא מחמת קורבה, ולפי רבי ישבב, סוג האיסור הנוסף הוא אפילו חייבי עשה. אם כן, לסיכום, יש חמש שיטות בעניין הביות האסורות העושות ממזרים. א', רבי עקיבא לפי רבי שיבב, כל ביה אסורה, אפילו אם האיסור אינו אלא איסור עשה, כמו שנאמר לגבי גירים אדומיים ומצריים, שהתורה אומרת, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, מתוך הלשון החיובית משמע, שעד הדור השלישי, כגון דור ראשון ושני, אסורים לבוא בקהל השם. מכיוון שאיסור זה אינו אמור בלשון לב, אלא הוא לב הבא מכלל עשה, יש לו את החומרה של מצוות עשה, ולא של מצוות לא תעשה. השיטה השנייה זה רבי עקיבא לפי רבי סימאי, כל ביה אסורה בלב, חוץ מלווין של איסורי כהונה. השיטה השלישית זה רבי עקיבא לפי התנה של משנתנו, כל ביה אסורה באיסור לב מחמת קורבה. השיטה הרביעית זה שמעון התימני, כל ביה אסורה בלב שיש בו קרת, והשיטה החמישית זה רבי יהושע, כל ביה אסורה בלב שיש בו מיטת בית דין. עוברת הגמרא למקור דינו של שמעון התימני, ושמעון התימני הסובר שאין ממזר אלא מלב שיש בו עונש קרת, איך הוא מפרש את סמיכות הפסוקים? משיבה הגמרא סבר לה כרבנן דאמרי, הוא סובר כחכמים האומרים על הפסוק כנף אביו, בשומרת יבם של אביו, הכתוב מדבר. חכמים המתירים את הנוסת אביו לבן, חולקים על פירושו של רבי יהודה בפסוק ולא יגלה כנף אביו, המעמיד את הפסוק באנוסת אביו. הם מעמידים את הפסוק בשומרת יבם של אביו, דהיינו באלמנת אחי אביו, שמת בלא ילדים ונפלה לייבום לאביו, שהיא אסורה עליו משום אשת אחי אביו. והמילים כנף אביו מתפרשות כנף הראוי לאביו. דהוויה לה חייבי קריתות, שהיא אסורה עליו באיסור שחייבים עליו, קרת, כי איסורה הוא איסור אשת אחי אביו, שהוא איסור שעונשו קרת, והוא עומד בעינו אף לאחר מות אחי אביו. וסמיך לי, וסמוך לפסוק הזה כתוב, לא יבוא ממזר, על מה מחייבי קריתות, אבי ממזר, מהסמיכות הזו אנו למידים שממזר ובלד הנולד מביאת איסור שיש בקרת. כלומר, הפסוק ולא יגלה כנף אביו לא בא ללמדנו ששומרת יבם של אביו אסורה עליו, שכן היא אשת אחי אביו, והאיסור הזה מפורש כבר בתורה, בספר ויקרא פרק חי פסוק י' ד'. אלא התורה חוזרת על האיסור כאן, כדי להסמיך אליו את הפסוק של ממזר, וזאת כדי ללמדנו, שממזר הוא מי שנולד מביאת איסור מסוג זה, דהיינו לאו, שיש בו עונש קרת. כעת מסבירה הגמרא את השיטה האחרונה שבמשנתנו, רבי יהושע, שהוא סובר שאין ממזר אלא מלאו, שיש בו מיטת בית דין. איך הוא מפרש את סמיכות הפסוקים? משיבה הגמרא, אם כן, שיש לדרוש את הפסוק של ממזר על פי סמיכותו למילים ולא יגלה כנף אביו, לכתוב רחמנה שיכתוב הקדוש ברוך הוא בתורה באותו פסוק רק לא יגלה כנף אביו המתפרש או על איסור לב סתם כדעת רבי עקיבא, או על איסור לב שיש בו קרת כדעת שמעון התימני. אבל לא ייקח איש את אשת אביו האמור בתחילת הפסוק, למה לי? הרי איסור אשת אב הוא איסור שיש בו מיטת בית דין, ואם כן, כבר לימד הפסוק שיש ממזר מחייבי לבין או מחייבי קריתות, אז שוב אין צורך ללמד שיש ממזר מחייבי מיטות בית דין שהם בקרת ובמיטה. אלא לאו אחי כאמר, אלא ודאי כוונת התורה בכך לומר, שרק ולד הבא מהנזכר בחלק מהפסוק של לא ייקח עד לא יגלה, אבי ממזר, תפי, אבל מהנזכר בשאר הפסוק, לא אבי ממזר. כלומר, הנולד מביאת איסור האסורה בלב שיש בו מיטת בית דין, כמו אשת אב שנכתבה בין לא ייקח לבין לא יגלה, שכן לשון הכתוב הוא, לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. ונכתב הקטע שבתחילת הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו ללמדנו, שעליו מוסב הפסוק של ממזר, ולא על סוף הפסוק של ולא יגלה כנף אביו. והיינו שרק מביאה כזאת שעונשה מיטת בית דין, אבלד ממזר ולא מביאה חמורה פחות של כנף אביו. אם כן, לפי רבי יהושע, הקטע של ולא יגלה כנף אביו אינו קשור כלל להגדרת ממזר. הוא סובר שקטע זה נכתב למטרה אחרת. או כפי שאומרים חכמים שמדובר בו בשומרת יבם של אביו, כדי לעבור עליו בשני לוין, דהיינו מלבד האיסור הרגיל של אשת אחי אביו, היא אסורה גם משום שומרת יבם של אביו, או כפי דעת רבי יהודה שמדובר בו על הנוסת אביו. מביאה הגמרא שני מקרים שלדברי הכל, אבלד אינו ממזר. אמר אביי, הכל מודים, במקרה של בעל הנידה ועל הסוטה, שבא עליה בעלה לאחר שזינתה עליו, שאין הוולד הנולד מביות אילו ממזר. אשת איש שזינתה אסורה לבעלה, והאיסור הזה נלמד מהפסוק שנאמר במחזיר גרושתו, ספר דברים פרק חב ד' פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, להיות לו לאישה אחרי אשר הוטמעה. וזה נדרש לרבות אשת איש שנטמעה על ידי זנות. ואיסור זה הוא לב שאין עליו עונש קרת. ואף על פי שהנידה אסורה בקרת והסוטה בלב, בין שמעון התימני ובין רבי עקיבא של משנתנו מודים שהוולד הבא מביות אילו אינו ממזר. מהטעמים שיבוארו, מסבירה הגמרא, הטעם להוראה הראשונה הבאה לנידה, אין הוולד ממזר דעת תפסי בקידושין, שהרי קידושין תופסים בה, שנאמר בספר ויקרא, פרק תדבב פסוק חב דלת, ותאי נידתה עליו, שמזה משמע שאפילו בשעת נידתה, תפסי בקידושין. כלומר, המילה ותאי זה לשון הוויה, שהוא לשון קידושין, והפסוק מלמד שקידושין תופסים בנידה. וכלל הוא שאין ממזר מביאה אסורה אלא מאישה שאין קידושין, תופסים בה. הטעם להוראה השנייה, סוטה נמי גם הבלת של הבעל אשתו סוטה אינו ממזר, דעתף סיבה קידושין, שהרי קידושי הראשונים לא פקעו בגלל שזינתה. כלומר, כשם שקידושי אינם פוקעים מחמת האיסור שחל על בעלה, כמו כן תופסים בקידושין כשמגרשה ומחזירה. אבל תוספות בדיבור המתחיל סוטה נמי חולקים על רשי, וסוברים שמה שקידושי אינם פוקעים, אינו מכריח שגם יתפסו בקידושין כשמגרשה ומחזירה. רק מכוח לימוד מיוחד תופסים בקידושין. וכך תוספות גורסים בגמרה, סוטה נמי הכתיב בה הוויה ותפסי בקידושין. וההוויה הכתובה בה היינו להיות לו לאישה, שכתובה לגבי סוטה שגרשה ומחזירה. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, יש לנו ברייתא שמסייעת לדעתו זו של אביי, שנינו בה הכל מודים בבעל הנידה ועל הסוטה, כלומר בעל הבעל אשתו סוטה, וזר הבעל שומרת יבם, לפני חליצתה, שאין הוולד ממזר. איסור שומרת יבם זה איסור לאו בלבד. אם כן, לפי שיטת רבי עקיבא היה צריך להיות שהוולד יהיה ממזר. כי לשיטתו, ולד מביאה על כל איסורי להבין הוא ממזר, אפילו כשהאיסור אינו מחמת קורבה. לכן באה ברייתא ללמד שאף לפי שיטה זו של רבי עקיבא, הוולד אינו ממזר. והטעם לכך, משום שקידושין תופסים בה. כי נאמר בפסוק לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. גם כאן נאמר לשון הוויה, תהיה, לא תהיה, שמלמד שקידושי איש זר תופסים בה. כעת מבארת הגמרא, מדוע אביי לא הזכיר בדבריו גם שומרת יבם כמו שהזכירה הברייתא. אומרת הגמרא ואביי, הטעם שהוא לא הזכיר שומרת יבם בין אנשים שהוא מנה שלדברי הכל הוולד מהן אינו ממזר, הוא משום שבעניין שומרת יבם מספקה לאי כרבי כשמואל. אביי מסתפק עם הלכה כרב הסובר שקידושין אין תופסים בה, או כשמואל המסתפק בזה וסובר שייתכן שקידושין תופסים בה. במחלוקת רב ושמואל לקמן בדף צדי ב' עמוד א', בפירוש הפסוק המוזכר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. לפי רב הפירוש הוא שלא תהיה לאשת המת שום הוויה לאיש זר, ראינו שקידושין אין תופסים בה. ואילו שמואל מסתפק אם אכן פירוש הפסוק הוא כפירושו של רב, או שהפסוק אומר שיש איסור לאו ליסה אותה, ולשון הוויה שבפסוק מלמדת שקידושין תופסים בה. בגלל הספק הזה מורה שמואל, ששומרת יבם שנתקדשה לאיש זר, מקודשת מספק והיא צריכה גט כדי שיהיה מותר לה להינשא לאדם אחר. כעת מביאה הגמרא את החלק האמצעי של המשנה. אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים. וכך כתוב בה, איש פלוני הוא ממזר מפני שנולד מאיסור אשת איש. ומגילה זו היא ראיה לקיים את דברי רבי יהושע שאמר שממזר הוא רק הנולד מכל מעשה ביה שחייבין עליו מיתת בית דין. מביאה הגמרא מברייתא את דברי רבי שמעון בן עזאי על המגילה בשלימותם. תני נאמר בברייתא, שמעון בן עזאי אומר, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה כך, איש פלוני הוא ממזר משום שנולד מאיסור אשת איש. וכן כתוב בה, משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי, הוראותיו של רבי אליעזר בן יעקב, מועטות הן במשניות ובברייתות, אבל כולן בהירות, ולכן הלכה כמותו בכל מקום. קו עם מידה קטנה, והכוונה בזה לומר בדרך משל שהוראותיו מועטות. יש מפרשים שההלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ב-102 מקומות בלבד, בגמטריה, קוף בית. עוד אומרת הברייתא וכתוב בעוד, מנשה בן חזקיהו הרג את ישעיה הנביא. מנשה מלך יהודה היה רשע ועובד עבודה זרה, כמבואר בספר מלכים ב' פרק כ"א, ואביו היה המלך הצדיק חזקיהו. זקינו, אבי אמו היה ישעיה הנביא. במגילה היה כתוב שישעיה נהרג בידי מנשה. וערוך לנר מבאר שכל הפרטים שנזכרו במגילה נוגעים לעניין יוחסין ולכן הם נכללו בה. ורבה עכשיו מספר את פרטי המעשה של מנשה. אמר רבה, מידן דייני וקטלי. מנשה דן את ישעיה כנביא שקר והרגו על כך. כך הוא טען נגדו בדין. אמר לי מנשה לישעיה, משה רבך אמר שהשם אמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק חף, לא תוכל לראות את פניי. כי לא יראני האדם וחי. ואילו את אמרת, אתה ישעיה בפרק ו' פסוק א' אמרת, והראה את השם יושב על כיסא רם וניסה. מכיוון שאתה אומר בנבואתך שראית את השם, דבר שהוא מנוגד לאמור בנבואת משה רבך, אתה נביא שקר. וממשיך מנשה ואמר לי ישעיה, משה רבך אמר בספר דברים פרק ד' פסוק ז', כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. היינו תמיד כשישראל קוראים אל השם וקרוב אליהם לקבל את תפילותיהם, ואילו את אמרת, אתה ישעיה אומר בספר ישעיה פרק נוני פסוק ו' דירשו השם בהימצאו, משמעות דבריך היא שיש פעמים שהשם אינו מצוי לקבל את תפילותיהם. גם אלו הם דברים המנוגדים לדברי משה רבך, וגם זו איפה נבואת שקר. טענתו השלישית של מנשה לישעיה הייתה, משה רבך אמר בעניין הברכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לישראל ביותם עובדים אותו כראוי בספר שמות פרק חב ג' פסוק חבב, את מספר ימיך המלא, משמע שרק ימלא את מספר הימים שפסק לו בשעת לידתו ולא יוסיף עליהם. ואילו את אמרת, אתה ישעיהו אמרת בשם השם לאבי לחזקיהו דברים המנוגדים לזה. בספר מלכים ב' פרק חב פסוקים ה' ו' נאמר, והוספתי על ימיך 15 שנה. כשחלה חזקיהו ונטה למות, ישעיה בא לבקרו, ואמר לו בנבואה שהוא ימות מן החולי הזה. חזקיהו מתפלל להשם שיבטל את הגזירה, ועל כך אמר לו אחר כך ישעיה בנבואה שהשם קיבל את תפילותיו ויוסיף 15 שנה לחייו. אם כן, משום שלוש הסתירות האלו שבנבואת ישעיה לתורת משה, טען מנשה שישעיה חייב מיתה מחמת היותו נביא שקר, כי הרי המתנבא דבר שלא שמע בנבואה חייב מיתה מדין נביא שקר, ומכיוון שדבריו מנוגדים לאמור בתורה, הרי לא שמעם. מספר רבא, אמר ישעיה בליבו, ידע נבי, דלא מקבל מה דהי מלא. אני יודע שמנשה לא יקבל את מה שאומר לו כתשובה לטענותיו. והיא אי מלא, ואם אומר לו, יצא מזה רק נזק. כי בכך, אישיו יהיה מיזיד, אני אעשה אותו לרוצח במיזיד שיתעלם מתשובותיי, ויארגני בכל מצב ובכל אופן. כלומר, עכשיו הוא סבור לעמיתיני בדין. אם אשיב לו על טענותיו, הדבר היחידי שיצא מזה, שהריגתי תחשב לו לרציחה במזיד ולא בשוגג, מוטב איפה שישתוק, ואברח. במקום זה אמר ישעיה שם קדוש כדי להימלט, והיא בא לה בארזה, נבלה בתוך עץ ארז. וצריך לדעת שאמירת השם אינה בפה בלבד, אלא היינו שהשגת השם ההוא מאומתת בלבבו בשלימות, ועל ידי זה הוא יוצא מההגבלות הגשמיות לעולם של למעלה מהטבע והחושים. גם כאן, כשאמר ישעיה את השם, הוא יצא אל למעלה מן הטבע והחוש, בבחינה שאפשרה לו שיוכלל גופו בארז, ויהיה לרועה ואינו נראה למי שיביט בו בחוש הגשמי. כך מסביר רבי אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו חלק ב'. מספרת הגמרא, הקיוע לארזה הביאו אנשי מנשה את עץ הארז, הם ידעו היכן הוא בלוע משום שציציות בגדיו לא נבלעו בעץ אלא נשארו בחוץ, כך מפרש התלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין. ונסרוע, נסרו את עץ הארז, כי מתה לעד איפומה, כשהגיע המסור אל פיו של ישעיה, נח נפשי מת ישעיה. וזאת משום עונש מידה כנגד מידה על דאמר פעם, בספר ישעיה פרק ו' פסוק ה', ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כיוון שאמר עליהם עם תמי שפתיים, מרצונו וזלזל בכבודם, נענש על כך. לאחר שראה במראה הנבואה את כבוד השם, אמר ישעיה הנביא מדעתו, אוי לי כי נדמיתי, כלומר הרי נימת שלא הייתי ראוי לראות פני שכינה, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. מציין המדרש בילקוט שימוני בספר ישעיה, שסוף הפסוק מיותר, שהרי הוא לא אמר זאת כחלק מתוכחה לישראל, והשם לא ציווה אותו לומר את הדברים כחלק מנבואה. ולכן הוא נענש על זאת, על אף על פי שפעמים רבות אומר ישעיה דברים חריפים לישראל, והוא לא נתבע עליהם כלל. שכן במקרה זה ישעיה רק התכוון לומר שאינו ראוי לראות מראה גדול כל כך, אין מצד מעשיו ואין מצד מעשי העם אשר הוא יושב בקרבם. אז קראת גנות העם בעניין הזה לא הייתה הכרחית ולא הייתה ראויה. ומסביר המכתב מאליהו שהחלק היחידי מגופו שלא יכול היה ישעיה להעלותו למדרגה שלמעלה מהטבע והחושים, כך שלא יהיה שייך להזיק לו באופן הגשמי, היה פיו, וזאת מחמת דיבורו הנזכר, משום כך יכלו אנשי מנשה לפגוע בו דרך פיו. וזאת משום שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם חסידיו כחוט השערה. שואלת הגמרא מכל מקום קשו קראי הדדי, אותם פסוקים שהציג מנשה בפני ישעיה אכן קשים. מה היישוב לסתירות הללו בין דבריו של ישעיה הנביא לבין משה רבינו? מיישבת הגמרא את הסתירה הראשונה ואומרת, דברי ישעיה והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא אינם סותרים לדברי התורה שאמרה כי לא יראני האדם וחי. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, כל הנביאים נסתכלו בנבואתם באספקלריה שאינה מהירה, ואילו משה רבינו נסתכל בנבואתו באספקלריה המהירה. כלומר, דרגת הנבואה של משה רבינו הייתה שונה ועליונה מדרגת שאר הנביאים. נביאים אחרים ראו את השם דרך מראות של משלים וציורים, אבל משה רבינו ראה את השם בבהירות גמורה, בבחינת פנים בפנים. שהלב והשכל מקבלים צורת העניינים בבהירות הגמורה ביותר שאדם יכול להשיג. בדרגה הנמוכה יותר אפשר לראות הכל מכיוון שמסתכלים בדרך של משל וציור ולא בבהירות גמורה. כך הייתה דרגתו של ישעיה, בה הוא מתבטא שראה את השם. אבל בדרגתו של משה שהראייה הייתה בבהירות גמורה, אין אפשרות לראות הכל, ועל הראייה הזו אמר משה שאי אפשר לראותו בפניו. אספקלריה הרמב״ם כותב שזה נוטריקון של ספק ראייה, כלומר ראייה שינה מדויקת. והוא מפרש שמדובר בזכוכית המעוותת במידת מה הדבר הנראה דרכה. ומהירה היינו שקופה ונקייה לגמרי. בשמונה פרקים לרמב״ם, פרק ז', מבאר הרמב״ם את ההבדל בנבואת משה לשאר הנביאים כך. ראיית השם על ידי הנביאים לעולם היא מאחורי מסכים. יש שראו מאחורי מסכים מרובים ויש מאחורי מסכים מועטים. הדבר תלוי במידת קרבתו לפני השם וברום מעלתו בנבואה. המסכים הם המגרעות במידות שיש לנביא שכל נביא אינו מתנבל על אחר שנקנו לו כל המעלות השכליות ורוב המעלות במידות וכל החמורות שבהן. במשה רבינו נשלמו כל המעלות השכליות וכל המעלות במידות, ולכן הוא ביקש שישיג את השם כפי אמיתת מציאותו. אבל הקדוש ברוך הוא הודיעו שזה בלתי אפשרי מכיוון ששכלו מצוי בחומר. לא נשאר בינו ובין הנהגת השם ובין השגת השם כפי אמיתת מציאותו אלא מסך אחד בעיר, כלומר שקוף, והוא השכל האנושי. וזהו שאמרו כי לא איראני האדם וחי, כלומר מחמת היותו אדם. עוד ראוי לציין את המדרש שקורא לישעיה הגדול שבנביאים חוץ ממשה, כי שאר הנביאים התנבאו מאצילות הרוח מנביאים קודמים, ואילו ישעיה זכה לנבואה ישירות מהשם. חוזרים אל הגמרא שמיישבת את הסתירה השנייה, דברי ישעיה דרשו השם בהימצאו אינם סותרים לדברי התורה, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. הפסוק בישעיה שממנו משמע שהשם מצוי לקבל את התפילות רק בזמנים מסוימים מדבר ביחיד המתפלל, תפילת יחיד לבטל גזירה היא יפה ומתקבלת מיד רק בזמנים מסוימים. אילו הפסוק הזה בתורה אומר שהשם עונה הוא בכל קוראינו אליו, מדבר בציבור המתפלל. תפילות הציבור לביטול גזירה יפה ומתקבלת מיד בכל זמן. שואלת הגמרא ויחיד אימת, מתי הוא הזמן שבו גם תפילת היחיד מתקבלת בקלות? אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אומר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. 10 הימים הללו כוללים את ראש השנה ויום הכיפורים, ובלשון הקודש אומרים בין ראש השנה ליום הכיפורים, למרות שזה כולל גם את ראש השנה וגם את יום הכיפורים. כעת מיישבת הגמרא את הסתירה השלישית בין דברי התורה את מספר ימיך המלא לבין דברי ישעיה והוספתי על ימיך 15 שנה. מתרצת הגמרא תנאי, היישוב של הסתירה הזאת תלוי במחלוקת תנאים. דתניא, אמר בברייתא כתוב בתורה את מספר ימיך המלא, ימים אלו הם שני דורות, כלומר השנים שקוצבים לאדם בשעת לידתו. זכה משלימין לו שיחיה את כל השנים שקצבו לו, לא זכה פוחתין לו מהשנים שקצבו לו. דברי רבי עקיבא, לפי רבי עקיבא לעולם אין אדם חי יותר מהשנים שקצבו לו כשנולד, אלא אם זכה השם ממלא, כלומר משלים את מספר הימים שקצבו לו בתחילה. וחכמים אומרים אם זכה מוסיפים לו על הימים שקצבו לו. זאת אומרת שלפי חכמים המלא זה לשון תוספת ולא לשון של השלמה. ואם לא זכה, פוחתין לו מהשנים שקצבו לו. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, הרי הוא הכתוב אומר שישעיה אמר לחזקיה והוספתי על ימיך 15 שנה, הרי מבואר שיתכן שיוסיפו על ימי האדם. אמר להם רבי עקיבא, מי שלא הוסיפו לו, כלומר מהימים שהיו קצובים לו מתחילה, מזה הוסיפו לו. כלומר, מסביר תוספות בדיבור המתחיל, מי שלא הוסיפו לו, השנים שקצבו לו מתחילה כללו 15 שנים אלו. אולם משום אבונו נגזר עליו קיצור הימים שקצבו לו. כשחזר בתשובה, הוחזרו לו השנים שהוחסרו ממנו. והנביא קורא להם תוספת, משום שכבר נגזר עליו לפחות אותם ממנו. והגמרא במסכת ברכות דף יוד עמוד א' מרחיבה בעניין, שישעיה אמר לחזקיה שימות קודם זמנו כעונש על שלא נשא אישה ולא היו לו בנים. משיב לו חזקיה שהוא נמנע מכך משום שידע ברוח הקודש שהבנים שיוולדו לו יהיו רשעים. אבל ישעיה הנביא מוכיח אותו באומרו שעל האדם לקיים את מצוות השם ללא חשבונות. ואז חזר חזקיה בתשובה וביקש מישעיה את ביתו לאישה, בתקווה שבזכויות המשותפות של חזקיה ושל ישעיה יוליד חזקיה בנים צדיקים. אלא שלא כך הרע. מהניסויים הללו נולד מנשה שהרג את זקנו לבסוף. המשיכה הגמרא ואומרת תדע, מביא רבי עקיבא ראיה ששנים אלו הוקצבו לחזקיה מתחילה, שהרי על 200 שנים קודם לחזקיה נביא עומד ומתנבא ליורבם בנבט המלך הראשון על 10 השבטים. בספר מלכים א' פרק י' ג' פסוק ב', הנה בן נולד לבית דוד, יהושיהו שמו, ועדיין לא נולד מנשה זקנו של יהושיהו בשעת מחלתו של חזקיהו. הרי מוכח שכשחלה חזקיהו, עדיין לא נשלמו השנים שקצבו לו ונגזר עליו לפחות משנותיו ואז חלה. כשעשה תשובה, השלימו לו את השנים הללו. כלומר, על כוחך קצבו לחזקיה שנים רבות יותר שבהן יוליד את מנשה. אלא שחזקיה חטא ונגזר עליו קיצור ימים. כשחזר בתשובה, הוחזרו לו השנים האלה. ואין לומר שהנביא שבימי יורבם ראה שחזקיה יזכה לחיות שנים נוספות מעבר לשנים שקצבו לו, ושבשנים הללו ייוולד מנשה. אי אפשר לומר זאת כי נבואה מתייחסת רק למה שראוי להיות לפי מה שנגזר מתחילה. אומרת הגמרא ורבנן הסוברים ש-15 השנים נוספו לו, הם סוברים שאין זו הוכחה. מי כתיב וכי כתוב שיהושיהו ייוולד מחזקיה? לבית דוד כתיב, נאמר לבית דוד. ולכן, אם מחזקיה נולד, אם היא נשחרינה, הוא יכול להיוולד מבית חזקיה, הוא יכול להיוולד מאדם אחר מבית דוד. כלומר, נגזר רק שיהושיהו ייוולד לבית דוד, ולא נגזר שיוולד לבית חזקיה. וממילא נבואה זו אינה מוכיחה שהשנים שהוסיפו לו, שבהן נולד יהושיהו, נגזרו לו מראש. מכיוון שהנבואה הייתה יכולה להתקיים באחד מהצאצאים האחרים של בית דוד. ובסיום המשנה למדנו, אשתו שמתה מותר באחותה. דהיינו, איסור אחות אישה זה רק כל זמן שאשתו חיה. אבמתו שמתה מותר באחותה כמו שמותר באחות אשתו לאחר מותה. יסוד כל ההוראות שבקטע הזה של המשנה הוא שאחות אשתו מותרת לאחר מיתת אשתו. המקור לכך מפורש בפסוק בספר ויקרא, פרק חי, פסוק חי. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. מהמילה בחייה אמור בסוף הפסוק מתבהר שאין איסור זה נוהג אלא בחיי האישה ולא לאחר מותה. ולכן רב יוסף מאיר על הערות האלו ואומר, אמר רב יוסף כאן שנה רבי, כאן שנה רב יהודה הנשיא עורך המשנה, משנה שאינה צריכה. שרי מפורש בפסוק שאין איסור אלא בחייה, וכל הקורא בחומש יודע שכך הדין. תוספות חולקים על פירושו זה של רשי בדיבור המתחיל שנה רבי משנה שאינה צריכה ומפרשים, שכוונת הגמרא היא רק שהקטע הדן באחות אבמתו זו משנה שאינה צריכה. כי מאחר שאנו יודעים שאחות אשתו ממש מותרת לאחר מות אשתו, כל שכן שאחות אבמתו שמתה תהיה מותרת. והתנה של המשנה העריך וכלל בהרבה פרטי דינים, גם אלו שמפורשים בפסוק, וזאת כדי להגדיל תורה ולהדירה. אדרן הלך החולץ לאבמתו, אדרן הלך החולץ לאבמתו, אדרן הלך החולץ לאבמתו. סיימנו בסייעת הדשמיה את הפרק הרביעי ממסכת יבמות. ואנו הולכים מחיל אל חיל וקוראים את תחילת המשנה הראשונה שפותחת את הפרק החמישי ממסכת יבמות. פרק ששמו רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה. וחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום. כיצד? עשה מאמר בבמתו ונתן לגט, צריכה ממנו חליצה. עשה מאמר וחליצה, צריכה ימנו גט. עשה מאמר ובעל, הרי זו כמצוותה. נתן גט ועשה מאמר, צריכה גט וחליצה. נתן גט ובעל, צריכה גט וחליצה. נתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום. חלץ ועשה מאמר, נתן גט ובעל, בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ, אין אחר חליצה כלום. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעור דפינו היומי, שכלל לדפים ממחת וממתת, אנחנו חותמים אותו עם 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מהו ועשתה את ציפורניה, ומהו ובכתה את אביה ואת אמה? שאלה שנייה, איזה עבד אסור לקיימו ומדוע? שאלה שלישית, מפני מה גיירים מעונין? שאלה רביעית, מדוע לא נענשו גויים באבון ביטול 7 מצוות, ומדוע כשמתגיירים נענשים? שאלה חמישית, מה הטעם לשמואל שמפקיר עבדו, אין צריך גט שחרור? שאלה שישית, האם יש ממזר מחייבי לוין? שאלה שביעית, מדוע נענש ישעיהו ובמה נענש? שאלה שמינית, מה פירוש משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי? שאלה תשיעית, מה הראיה ממגילת יוחסין כרבי יהושע ומדוע נקטו דווקא בלשון זו? שאלה עשירית, לא ייקח איש את אשת אביו, באיזו אישה מדובר ומה דורשים ייקח? והשאלה האחרונה, מה האיסור לבוא על סוטה ולהתחתן עם מצרי ואדומי? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דפים ממחת וממתת, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי כוח בחשוון תשע"ה. כאמור, סיימנו את דפים ממחת וממתת, וסיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בתחילתו של שבוע טוב חדש, בתחילתו של חודש טוב חדש, הבא עלינו לטובה ביום ראשון, א' בכסלב, תשע"ה, עם הדף החמישים, דף נון, ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.